פיק אין אפ, אחי.
תמשיך, תמשיך.
פיק אין אפ, לא, בוא נשמור, בוא נשמור.
לא, לא, בוא נשמור, בוא לא נשמור. תתן את זה, תתן את זה. אנחנו על איזה גל טוב, בוא תן את זה, ואז יהיה עוד פרקים. הכל טוב.
תשמע, אני פשוט חושב שאפשר...
דיברנו על
ההיפיזם. אפשר להרחיב על ההיפיזם עוד.
לא, אבל אני חושב שהשאלה...
כאילו ההיפיזם שאתה מדבר עליו בהקשר של חול, היסטורית, ההיפי, מתק, זה, 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 הוא, בגלגול שלו במדינת ישראל, הוא, זה כבר לא, זה
100%, אתה צודק.
זה ורז'ן הזיה של מצד אחד, כאילו, אנשים פריבילגיים עם כסף.
תן לך מונח קטן שיעזור לך, יותר מזה, אנחנו בעצם עבר המון זמן, ההורים שלנו היו חשופים להיפיות, שהגיעה לישראל והגיעה לישראל יד שנייה, אתה צודק ב-100%, מה שאתה מדבר עליו עכשיו, זה ה-new age, כמעט הקאמבק של ההיפיות היום, שבדיוק לשם רציתי שנגיע. אוקיי, אז בוא תספר לי, איך ההיפיות של היום מופיעה ב-2023, פוסט קוביד.
וואו, אחי.
כי זה מרתק, כי גם זה, ובכלל הצמאון לרוחניות היום, הוא תגובה אחד, ממש לטק, בדיוק כמו שההיפיות אז הייתה תגובה לשמונות האמריקאית, ולעולם הזה שנוצר אחרי מלחמת העולם השנייה.
יש לך חצי שעה פנויה, אחי?
בדוקצה.
היי, אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה, לי קוראים דור כליל החורש, רוח מדברית, קומט. אור בן יעקב הדובר, על מה הוא מדבר, אחי, מתק, אחי, על האיפים שפירקו את הלאום, anyway, בכל אופן, נורא נהנה להקשיב לו.
אז איך האיפיות מופיעה היום?
אחי! זה כאילו מצד אחד מעצבן אותי, מצד שני אני כאילו כן, כל הכל. כך נמשך אחי לבנות היפות והדינות האלה, ומצד אחד כאילו כל כך כיף לי להסתובב במצפה ונעים לי והאוויר וזה.
אני מת על מצפה.
מצד שני שאני יושב שם בבית קפה, אני רוצה להעיף למישהו סתירה. די, תצאו מה... אתם כאילו...
אבל איך זה מופיע? מה זה? תן לי, תאפיין את זה שנייה. זה מעניין, זה מעניין. מה האתיקה? מה...
אוקיי, קודם כל...
קווים למותו.
נתחיל מזה שיש איזה ז'רגון. יש איזה, כן, יש איזה טרמינולוגיה. כאילו, היא באמת נורא שמרנית, היא הרבה כאילו מאוד, כאילו מוכל בה הרבה מאוד אהבה, אבל זה אהבה חונקת, כאילו מין, גם יש איזה רגע של אני באיזה שלב מגיע של אני לא מאמין לכם. לא יכול להיות שהכל כל כך חיובי.
זה נקודה נורא מעניינת בעיניי, אני כן אשמח שניתן את הקווים לדמותו, אני חושב ש... אין ספק שכל מפגש עם רוחניקיות כזאת, או ניו או היפיות כזאת במובן הזה, אתה רואה את המאמץ. זאת אומרת, זה, לדוגמה, וזה בדיוק המקום הריאקציונרי של היפיות, כי אתה אומר, העולם לא ככה, ולכן אנחנו עכשיו ביחד מעמידים פנים שהוא יהיה איכשהו. אני מנסה לחדל אותך ולכוון אותך שתגיד לי, מהו הדבר הזה שאנחנו, זאת אומרת, מעמידים פנים. אני חושב שהאהבה זה נקודה נורא יפה, כי יש בעצם מין איזה... כאילו מין איזה קו מין אתי כזה, שאומר, אתה חייב לאהוב את כולם, וכל, אתה חייב להכיל, יש איזה אכלה כזאת, אבל אני כזה יותר קיוויתי, שתלך למקומות של כאילו, אנטי-מדעיות, אנטי-ציניות, אנטי-צרכניות, כל מיני דברים כאלה, ואז הייתי כאילו אומר לך, תשמע, מצד שני, זה הכי צרכני, נכון? זאת אומרת, איך אתה מזהה את ההיפיות? זאת אומרת, אתה חי במקום מסוים, אתה מבין, אתה לא קונה דברים מסוים, כל מיני דברים, אתה בעצם משקיע המון...
כן, אתה כאילו קונה שמפו כליל.
בדיוק, בדיוק, כן, כפול במחיר. כפול בדיוק.
וכפרה, המלצה אינטלקטואלית גסה, הרבל אסנס, עם כל הכימיקלים והג'אז, אחי. זה השיט, אחי.
אבל הנקודה שכיוון אולי כבר רציתי להגיד אליה, שהיא כאילו מין בסוף, וזה אולי המסקנה שרציתי להגיד, זה פוליטיקה אישית. אתה מבין? זה מתכנס לזה פרפורמנס אישי של בן אדם. אני חושב שזה הנקודה. זה לא נורא פוליטי, זה אנטי-פוליטיקס. אתה מבין? אני אומר, זה לא רותם אנשים אחרים, זה נועד להיות פרפורמנס של בן אדם אחד, שכשהוא אומר, האופן שאני חופף את השיער שלי הוא אקט פוליטי. האופן שאני מעונן הוא אקט פוליטי. כי אני חי אחרת ממך, וזה הקור שם, זה במובן הזה, הפוליטיקה הכי אינדיבידואליסטית בעולם, הכי אינדיבידואליסטית בעולם, זה ממש פתטי, במובן הזה גם, זאת אומרת, זה בן אדם לבד, זה כמעט כמו הבודהיסט, אתה מבין? זה הנזיר הלבד, זאת אומרת, זה הכי אתה לבד בעולם, יש בזה משהו דפוק ברמות שכאילו מין, זה כמעט הכחשת סביבה, אתה מבין מה אני אומר? בגלל זה אתה חייב לאהוב את הסביבה ככה כל הזמן, כי אתה בעצם מכחיש אותה כל הזמן, אתה בהכחשת מוחלטת לכל מה שהוא חברה, כל מה שקיים, אתה חייב להעמיד פנים, אתה מייצר לעצמך איזה מרחב שבו חוקים אחרים קיימים, ואז כל מי שלא מעמיד איתך פנים, הוא בעצם איום, אתה מבין? ולכן אתה חייב לאהוב את כולם, יש לקמי משפט מדהים מה... נראה לי שזה מסיזיפוס, מהספר שלו על, על זה שהחיים זה מין כזה פרדוקס של עבודה סיזיפית, ואתה כאילו מן הדילמה אם להתאבד או לא, לא משנה. אז יש לו שם כזה שהוא אומר שיש משהו באומניזם, שזה כמו להגיד ש... צריך לאהוב את כל, שאין מספיק אהבה בעולם בשביל שאתה תוכל לאהוב בן אדם אחד יותר מאחרים. אתה צריך לאהוב את כל בני האדם אותו דבר, ושיש משהו נורא מנוכר בדבר הזה. אז ההיפים גם, זה קצת זה. אם אתה צריך לאהוב את כולם ב-100%, אז כבר אין משמעות לאהבה. אתה מבין? אני אומר כאילו...
כן. אני מרגיש קצת פתטי, כי כאילו מצד אחד אני בא ואני משחיר ואני זה, מצד שני, כאילו כן יש לי את הרבה פעמים רצון הזה להתקרב לדברים, אתה יודע, יש לי את הרצון לנסוע למצפה, או לנסוע לסמר, או כן כאילו לחוות את האנרגיה הזאת בחיים שלי, כאילו מה היה לי מערכות יחסים עם קוואט און קוואט בנות היפיות, ואני כזה מין, אתה מבין, אני בדיאלוג, אני קורץ לזה, נוח לי שמה, אני כאילו מצליח לבלוט בסיטואציות האלה, ועם זאת, יש לי הרבה ביקורת.
אז אני חושב שאולי דרך מעניינת לדבר על זה פה, זה שאני אגיד לך, בוא נשווה את כל העולם הזה, לעולם שאני מציע שהוא הכי דומה לו, שזה העולם החרדי. כי יש פה בעצם, כנאמר, ריאקציה רוחנית. אתה מבין, הדבר הזה בעיקר מסמל שבר רוחני, ובכלל, אם נחבר את זה לעונות הראשונות, שדיברנו על אידיאליזם ועל המקום של דת, אז זה הדבר הכי אידיאליסטי בעולם, אתה מבין, האיפיות, כי זה בדיוק האינדיבידואל שגם חושב שהמחשבות שלו יכולות לברוא את העולם באופן מסוים, אתה מבין, אם כולנו נעמיד פנים ביחד שהעולם הוא מקום לא ציני, אז אולי העולם לא יהיה ציני, אתה מבין, ואם נעמיד פנים שהכל הוא לוי דווי, אז לא יהיה תקיפה מינית, כי לא נאפשר שיהיה מושג כזה בכלל, אתה מבין, אז המקום הזה של הרוחניות הוא נורא משמעותי, כי האיפיות בעצם, בוא נאפיין את זה שנייה, עוברים למצפה, לוקחים שם חדש, אתה מבין? זה כל המבנה הוא נורא דתי, אתה עובר לבני ברק, אתה נולד מחדש, אתה מבין? זה כמו כמו הנוצרות, אתה לוקח שם נוצרי, עושים לך בפטיזם, אתה מבין? או בחרדיות ממש, אתה כאילו מין, אתה פשוט ממש צריך לעבור לקהילה דתית, אתה חייב לחיות בקרב הקהילה שלך, אתה לא יכול לחיות, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
במובן הזה זה כאילו מין, כאילו שלילה של האינדיבידואליזם, אבל זה לא, כי זה בעצם, כל היחס שלך הוא אקט הדתי, אתה עובר למצפה, אתה נולד מחדש, את מפסיקה ללבוש חזיות, אתה מבין, אני אומר, אתה, כאילו, אתה לא מתחסן, אתה מבין, זה כאילו, זה מין עובר דרך איזה פרפורמנס אישי שלך, שאתה עושה מין תקסים שמסמנים השתתפותך בדבר, ובכלל, שוב, אני אומר, המקום של הצמאון הרוחני הוא נורא משמעותי, כי אנחנו חיים בעולם טכנולוגי, שבו לאנשים יש צמאון לא רק לקהילות, אחי, אלא גם לפתרונות רוחניים, ואולי אני אחבר את זה לנושא קצת, זה קצת פיבט, אבל זה מעניין, היום דיברתי עם מישהו ששמע את הרעיון שלי של ג'רמי פוגל, והתחיל לשמוע את הפודקאסט הזה, אולי הוא יום אחד גם יגיע לשמוע את הפרק הזה, והוא בחור מאוד מאוד חכם, שעושה באמת דברים מאוד מעניינים עם AI, ונחשף לפילוסופיה, אחרי ששנים הוא היה במחשבים וב-AI, והוא מנסה עכשיו לחבר בין AI לפילוסופיה, והוא בחור מאוד חכם, אבל גם יש בו משהו קצת כאילו תמים, ביחס הזה, של כאילו המפגש בין AI לפילוסופיה, והוא אמר לי, תשמע, נראה לי שה-AI במקום היום, שאם אני אצליח למצוא דרך, זה מה שהוא אמר לי, להזין את כל הידע הפילוסופי, של 2000 שנה האחרונות, לתוך מין machine learning, המכונה תוכל להגיד לי, במה יש יותר טעם להאמין. אמרתי לו, מה? אתה חושב שה-AI ידע, אם הוא ישמע את כל הפילוסופיה של העבר, להגיד לך במה יש לך סיבה להאמין? אז הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אבל השאלה למה יש לך סיבה להאמין משהו, היא לא בהכרח שאלה פילוסופית, כן? זאת אומרת, יכול להיות ששווה לך להאמין במשהו, כי זה עושה לך נעים, לא כי הוא הכי מוצדק, כן? או יכול להיות ששווה לך להאמין במשהו, כי אתה מאמין שהוא נכון, אתה מבין? זה פשוט דוגמה נורא יפה, לאיך היום השיח של ה-AI, מחליף בהרבה מובנים שיח של דת. אתה מבין? זאת אומרת, בעצם מה הוא תיאר לי? את הפונקציה של דת, הוא אמר לי, זה יתכלל בשבילי, זה יעשה סדר עדיפויות בשבילי, בכל הדת בעולם, ואז אני אדע מה חשוב, אני אדע איזה פירות אסור לאכול, ואיזה פירות מותר לאכול, ויש בזה משהו מדהים, כי כל דור ודור חייב אדם להגדיר בשבילו את המותר והאסור, ואת הרוחני ואת החומרי, וזה נורא מעניין איך בתוך המשבר הזה של היום, ה-AI מופיע בעיניי באמת כדבר דתי, כאילו כל המפגש של ה-ChatGPT, הוא יש בו משהו רליגיוזי, במובן הזה שאתה שואל שאלות, זה עונה, אתה מבין, יש פה איזה משהו שהוא, בכלל הרעיון של בלק בוקס, אתה מכיר את המונח הזה, יש לך בלק בוקס טכנולוגי, הוא רעיון נורא דתי, כן? זאת אומרת, שלא לדבר על הרעיון של רוזטה סטון, כן? רעיון של כאילו ממש, של מין אבן ש... או ספר עץ הדעת, או מין משהו שניתן לך מפתח לכל הידע של העולם, כן? זה ממש רעיונות דתיים, כן? אבל כאילו מין, בסופו של דבר, יש פה פנטזיה עמוקה, 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 על מה התפקיד של דת בחיים שלנו, ואיך היא עושה לנו סדר בחיים. אתה לא חושב? זה כאילו, זה מעניין, אני מרגיש שכאילו נתקעתי פה באיזה רנט, ואולי אני... שווה לחזור אליך. אבל אנשים, אני אומר, אנחנו רוצים שה-AI יענה לנו על שאלות היום של דת. אנחנו רוצים שה-AI ייתן ודאות, כן? וייתן סדר, וייתן היררכיה, בתוך דברים שפעם חשבנו שמומחים יכולים לעשות, או מורים יכולים לעשות, או סטוארט ברנד יכול לעשות, או גוגל יכול לעשות אפילו. נבין, אפילו היום אתה לא סומך על הגוגל להביא לך את התוצאה הכי טובה, כן? וזה הכל מתחיל בשבר, לטוב ולרע, כן? בשבר של הכומר. שאז, אתה מבין? שאתה מאבד אמונה בקומר שיכול להדריך אותך וויבר ומרטין לותר.
בטקס עם הקרקר, אחי?
בטקס עם הפאקינג קרקר, כן, בדפוס ובמעבר ללותריזם, במעבר פנימה הזה, אתה מאבד את העוגן הזה שלך במובן מסוים, כן? ברגע שאלוהים נהיה שלך ובתוכך, אתה כבר זה, במובן הזה AI והבלק בוקס הוא זהה, זאת אומרת, זה באמת זהה. זה כמו, זאת אומרת, אתה מאמין, זה אקט אמוני, אתה מבין? בגלל זה שים לב איך אנחנו מדברים על הטעויות של הצ'אט GPT, נכון? אומרים, הוא זה. אתה מבין? כאילו זה הזיה, זה כמו, אתה מבין, ויש בזה משהו נורא מעניין ביחס שלנו לתשובות שהוא נותן, אתה מבין? זה כמו, הוא כמו שאתה הולך לאוריקל, לנביאה מדלפי, אתה מבין? ואז היא פולטת איזה נבואה, ואתה צריך לפנח אותה, כאילו זה ברור, כי יש שם היגיון, זה לא נגיד סתם בן אדם פלופ שלקח פטריות, ואנחנו כחברה הגדרנו שהפלופ על פטריות הוא הקומר, כמו שהיה בחברה הוויקינגית, כן? ופשוט הפלופ היה ה-truth-sayer, שהיה מחובר לאלוהים, כן? או האוריקל, כן? ושם זה ברור שזה משהו דתי שאתה דורש. פה כאילו הפרטנו את זה, הפרטנו את זה לטכנולוגיה, ועכשיו צריך אולי בכלל נכשיר את הפסיכולוגים שלנו היום, זה כיוון מעניין, אולי כל מי שיש לו הכשרה בפסיכולוגיה צריך לנתח הזיות של GPT, במקום לנתח חלומות. אולי זה המקום שאנחנו הולכים אליו היום. אנחנו חושבים שהנפש והמחשבה של הדבר הזה, של הבלק בוקס, יותר מעניינת ויותר משמעותית משלנו. ולכן הוא מציע לי, הוא אומר, אולי ה-AI יזהה יותר קשרים בין הרעיונות ממה שאני יכול, והוא ידע להגיד לי מה הפילוסופיה הנכונה. אז איף יש תשובה לשאלה מהי פילוסופיה הנכונה מעבר למערכת האנושית, כן? בום!
אמרת אוריקל, נזכרתי אחי, אתמול
הייתי... אוריקל היא החברה, כן?
אתמול הייתי במסיבה, ומישהו התחפש לניו ממטריקס. וואלה. וזה היה, מה זה הפרש, אחי?
בטח.
מה זה הפרש, אחי? ברור. סוף סוף לא, אחי, קבאי, דניאל אגרי, סטטיק ובן אל. למה אני התחפשתי?
למה אתה התחפשת?
אני התחפשתי לאסון ורסאי. איך עשיתי את זה, אחי?
איך עשיתי את זה?
לבשתי שחור, התלבש, שמתי לעצמי שברי... שברי בטון, באתי עם קביים וכזה של הצוואר, שעוטף שכאילו שם אותך מקבע.
מצד שני, אם אני זוכר נכון, וסי נבע מזה שלא היה שם בטון, לא? זה הכול היה פלקל.
מצד שלישי, מצב, כל מה שהיה עכשיו פייק ניוז, אחי, המצאתי את זה.
כן, כן.
אבל תחפוש את בדזונה, רעיון טוב.
כן.
על מה דיברנו? תחפושות, תחפושות. אחי, בוא נדבר על הברנינגמן.
אפשר, בשמחה,
נכון, היא כבר באיפי מסכינן, ובטק, אחי.
ברנינגמן זה פרויקט היפי בעיניך?
ברנינגמן, כמו שאתה אוהב להגיד, מופיע כאיזה אירוע שאני מסתכל עליו מהצד, ואני אומר, לא, זה לא נראה לי קול.
בברנינגמן יש רגל אחד בתוך עולם הנקרא לזה היפים, בעיניי, והפסטיבלים של היפים, ברגל אחת בזה, ורגל שנייה בתוך עולם ה... מטאברס.
אוקיי, אז בוא, אני אקח אותך לחוויה הכי של הבן אדם רגיל, ואז אתה תתן את הפרספקטיבה. בכל אופן, האירוע הזה מופיע כמו שאתה אוהב להגיד, מבחינתי, הייטקיסטים וכל מיני הזיות, ואז יום אחד בא חבר אמר, תקשיבו, יש קונספט אדיר, הולכים לברנינגמן.
ברנינגמן, כן.
או איך קוראים לזה בארץ?
מידברן.
סליחה, הולכים למידברן, so called, כמו שהם קוראים לזה, הברן.
הברן, כן.
וקופצים מעל הגדר, נותנים את הכל בלילה אחד.
זה גם היה קונצת בנובה, לא? אאוץ', too soon, too soon, אחי, too soon,
אני אשים ביפ.
לא בטוח.
אוקיי. קופצים מעל הגדר, ויום אחרי חוזרים. לא משתתפים בכל העניין, אחי, שמים את ה-2,000 שקל, בונים אחי כפרה, ינשוף מעץ, שורפים אותו עניינים. הלכנו, דפקנו את העניין הזה, קפצנו מעל הגדר.
ואז ה-burning guards, נתנו לכם burning bullet בברך.
לא, נכנסנו. נכנסתם, הולך. היינו כאחד האדם, אחי.
אולי זה בעצם כן קשור לשביעי באוקטובר, זה נשמע לי מחדל הבטחתי נוראי בדרום.
מצד אחד, כאילו, אתה אומר, אתה רואה איזה דוד, אחי, גמור, גמור, מחוק, אחי, אומר לנו את שמו, עשיתי את הסם הזה, ואת הסם, נותן לנו רשימה של, אחי, אני לא הכרתי, אחי, שכל מיני שלוש אותיות באנגלית, ראשי תיבות, לא הכרתי,
PCP, אחי,
ואז הוא אומר לכם, ולא עולה לי.
לא עולה לי.
ולא עולה לי. מצד שני, יושבים עם איזה בחורה, אומרת, שמי, קפצנו מעל הגדר, והיא כאילו מין, היא הייתה בשוק,
כן,
שאנחנו לא חלק מה...
מהקהילה.
מהקהילה.
כן, לא עבדת.
עכשיו, אני לא מבין, כאילו, האירוע הזה הוא כאילו מין המצאה חדשה של איך שאמורים להתנהל בתוך חברה וקהילה. מצד שני, אחי, כפרה, כמות כספים שבטח נשפכת שם היא insane. כאילו.
אז בוא נעשה שנייה את ההיסטוריה של הדבר, כי זה נורא מעניין. אז אמרתי שזה בעצם digital hippies במובן מסוים, ושיש לזה רגל אחת בתרבות ההיפיס, ורגל שנייה במטאוורס, כן? המטאוורס במובן הזה של פנטזיה על, על מרחב דיגיטלי, שבו ההיגיון הוא של אבטארס, כן? זה בדיוק מה שמרק צוקרברג וכל היוניברס, כל, איך נקרא, אומניברס, כל החרה הזה, כן? עכשיו, למה הפנטזיה הזאת היא מעניינת? אז בוא נדבר שנייה על החצי הראשון שלה, כי הברנינג מן מופיע במקום מאוד ספציפי בעולם, והוא מערב אמריקה, כן? זאת אומרת, הוא לא מופיע בניו יורק, לדוגמה, כן? איפה שוודסטוק קורה. איפה שהפסטיבלים, הוא קורה במערב, וזה בדיוק קשור לסטיוארט ברנד והמעבר הזה, כי בקליפורניה יש, ודיברנו על זה קצת, הרבה תרבויות מעניינות. דוגמה, אחד מהרעיונות הראשונים שבמובן העכשווי של המילה קליפורניה נותנת, זה שיח של איכות הסביבה ושל שימור. שיח ירוק, כן? וסטיוארט ברנד, אחד מהדברים שהכי מעניינים אותו, היא חשיבה אקולוגית. למה חשיבה אקולוגית מעניינת אותו? כי זה חשיבה קיברנטית. אנחנו חושבים על העולם כמערכת, ואנחנו צריכים לנצל את המשאבים שיש בתוך העולם. במובן הזה, התנועה ההיפית שנהפכת להיות תנועה טקית, היא מההתחלה מאוד ירוקה, ועוסקת בירוק, כן? מצד שני, אמרנו גם את המטאוורס הזה, ואני חושב שהדרך הכי נכונה להבין את הברנינג מן הראשון, כן? זה פשוט וודסטוק פלוס איין רנד. מה הכוונה? וודסטוק פלוס פנטזיה ליברטריאנית. מה הכוונה? כי דיברנו על זה בהקשר גם של מרקסיזם ובכלל של היסטוריה של כלכלה והולדת הקפיטליזם. הקפיטליזם בכלל כל מערכות כלכלה וכל מערכת אידיאולוגית נוצרת בסיפור בריאה. אתה מבין? תמיד יש איזה סיפור, נכון? היה אדם וחווה, ואז ואז נוצרו חוקים, כן? גם אצל פרויד יש מצא, הוא אומר, היה חבורת קופים והיה אבא שלהם והוא שלט בכולם וזיין את כל האנשים ואז הם הרגו אותו. ואז נוצר קהילת הבנים, ויש שבר, ורצח האב, כן? וגם הכלכלה, נכון? זאת אומרת, איך הוא נקרא, אדם סמית, מתחיל את הבולשיט סיפור, עם סיפור בריאה, יש כפר עם אנשים, והאופה צריך להחליף את הנעליים, אתה מבין? אתה צריך לעשות כלכלה, ואז ממציאים את הכסף, כן? והכסף נוצר למצוא את זה. בכל ההיסטוריה, פילוסופיה פוליטית, יש המון ניסויי מחשבה, כן? מצב הטבע, כן? המון תפיסות על המדינה נוצרות סביב סיפור בריאה של מצב הטבע, כן? פעם בני אדם חיו במצב הטבע, ואז הם כוננו אמנה חברתית, נכון? אז הברנינג מן הוא במובן מסוים ניסוי מחשבה ליברטריאני. הוא אומר, בוא נברא לרגע של זמן מסוים חברה אידיאלית, והקווים לדמותה היא שהיא אקולוגית, אנחנו בונים הכל, אין בה כסף, אין בה כסף, נורא משמעותי, אין בה כסף, וכל אחד מביע את עצמו בצורה הכי מלאה. אנחנו יוצרים מרחב לדבר הזה, כן? והמרחב הזה הוא אנטי-קפיטליסטי, אבל בעצם מה שמאפשר אותו הוא ההשתתפות של כולנו בדבר הזה. עכשיו, למה זה ניסוי של קהילה? כי לדוגמה, אתה יכול להתנהל בלי כסף, רק אם כולם עשירים ובונים לעצמם את הקמפ, נכון? זאת אומרת, אם נגיד אתה בונה ברנינג מן כקהילה, ואז אחרי שתי דורות יש נולד מישהו, ילד עם אוטיזם, אז פתאום צריך גן. ומישהו צריך לסחוב טיפה יותר, לעזור לילד האוטיסט. הוא לא יכול לעשות אסיד מהבוקר עד הלילה, כן? עכשיו, במובן הזה, אולי שאלה מה נורא מעניינת, אני אעשה hard pivot רגע, מה מבדיל את ברנינג מן מהתחנה המרכזית של תל אביב? זאת אומרת, כי גם שם ממה ששמתי לב, יש חבורה של אנשים שחיים במרחב שבו החוק לא חל, ברצינות, אין בדיוק כסף, יש המון בארטרים, ועושים ים בסמים. מה ההבדל בין רחוב פין אחד לברנינג מן? זה בדיוק הממד הפרפורמטיבי הזה. אז זה שאנחנו כ-white people עושים עם שומרי סף, עם גדר, שאולי אנשים כמו דור יכולים לקפוץ מעליה, אבל באדם שהוא הומלס לא יכול, כן? אז מה אנחנו בעצם, אנחנו יוצרים מרחב שבו אנחנו משחקים בחברה פרועה. כי אם באמת היינו על אסיד כל הזמן, זה לא היה עובד. לא היינו יכולים לעבוד, ואנשים היו נהיים חולים ומתים, זה מה שקרה זה מה שקרה ב-60s, כן? מה שנקרא באמריקה, the 70s, אחי, כל האנשים עם כל הטראומות והמחלות מין של ה-60s, באמת אכלו זבביר, אחי. אכלו זבביר, ואז היה צריך להמציא את כל, לאסוף את כל הדבר הזה מחדש, ולהמציא את זה ב-late 70s וב-80s בקליפורניה, כמוסד הרבה יותר אליטיסטי, כן? עכשיו, אני בפודקאסט של מיכל, דיברנו על איזה מקום, לא משנה, שבקליפורניה, Grove זה נקרא, The Grove, שיש בו בעצם מין מפגש נורא אליטיסטי של כלכלה, שיש בברנינג מן של השירים, כן? שזה גם בסיס של איזה פנטזיה שיש בה ימין, זה בדיוק הפנטזיה ג'פרי אפשטיין, אבל יש שם איזה מין מוסד כזה, כל מיני קלאבס כאלה של השירים, של הייטק ושל כסף, ושל פוליטיקה שנפגשים בטבע, ועושים כל מיני תקסים, כן? סתם כממברס קלאב, כן? זה גם הבונים החופשים, כן? זה כל הדבר הזה, כן? והדברים האלה מתחילים בקליפורניה לא סתם, אתה מבין? זה גם תגובה לשבר הזה, לשברים האלה. והברנינגמן עובד, הוא יכול לעבוד רק כמשחק. של אנשי טק שיוצרים חברה ליברטריאנית, שבו לא צריך מערכת רווחה ולא צריך כלום, ואפשר להתנהל במשך שבוע כקהילה אוטונומית ב-temporary autonomous zone, אבל זה בדיוק פרפורמטיבי, וזה בדיוק משחק כמו המטאברס, זה בדיוק excursion, אנחנו יוצאים מהעולם שלנו, כן? אנחנו מחליטים שלשבוע אנחנו נצא מהעולם שלנו, ונבנה את הדבר הזה, זה תרגיל, זה משחק, זה בדיוק לא החיים שלנו כמו הומלסים, כן? שבמובן מסוים חיים מאוד רדיקליים, כן? גם הומלס חי בלי כרטיס אשראי, כן? off the grid, ושם זין על החברה כמו שאף היפי אין לו אומץ באמת לעשות, כן? הוא פשוט באמת שבור, והמחיר שהוא משלם הוא ענקי, כי הוא משלם עם הגוף שלו, כן? ואף אחד פה לא על הרואין, כן? כולנו על designer, cool people drugs, לכמה ימים, בשביל שנוכל ביחד להישאר במרחב הבטוח הזה, אבל במובן הזה, זה בנוי על זה שזה מרחב עם המון gatekeeping, כן? אתה לא יכול להיות שם, אם אתה לא מבין את השיח של הטנטרה, והקונסנט, והסייף ספייסס, ובמובן הזה, הדבר הזה, הוא גם כמו אירוע דתי, כאילו הברנינגמן הזה הוא אירוע דתי פשוט קפיטליסטי, אתה מבין? זה ממש כוחות קפיטליסטיים במובן הכי זה, וזה שאין שם כסף, זה הסימן שזה הדבר הכי קפיטליסטי בעולם, ולא במקרה אנשי הייטק הולכים לזה.
אך, רנט, 10/10.
Yes.
אהבתי כל רגע.
בום!
חשבתי על משהו, זוכר את הסרט החוף?
כן, בטח. סרט ענק.
I'm moving, I'm coming, can you hear what I hear? It's calling you, my dear, out of reach. No, 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 I can hear you.
אבל זה השיר, דיברת על הסרט.
כן, דיברתי על הסרט, כי בסרט הם כאילו חיים את הזה, חיים את הווייב, ואז פתאום מישהו חולה, והם זורקים אותו שם שאמרת על האוטיסט, זה הזכיר לי את החלק הזה, שיש שם אחד החברים בקהילה שם נהיה חולה, ואז הם פשוט משליחים אותו. זהו.
קשה לנהל חברה, זאת אומרת, באמת, קשה לנהל חברה, זה לא שאני כאילו ככה נהייתי בן אדם שמזדהג כשמאל שמרני, כאילו בגלל זה אני שמאל שתומך במדינת הלאום באיזשהו מבנה מסוים, אני חושב שמדינת הרווחה היא המודל הכי אפקטיבי מבחינת שמאל, שיצרנו והכי מאפשר לאנשים לחיות זהות סך הכל כן טובה בתוך מסגרת לאומית שבו הם מנסים לקדם אותה.
הלוואי והייתי מבין חצי דבר ממה שאמרת עכשיו, זה לעונה הבאה, אנחנו נרשם.
כי אני לא מאמין בקהילות של איפי בכי, זה בדיוק העניין.
רווחה, איך קראת לזה?
מדינת הרווחה המודרנית, אחי. אל מול פנטזיות של היפים שהם בעצם ליברטריאנים, על להקים קהילות מופרטות, בואכה, לא יודע.
וואי, היה אדיר בעונה 5, אחי.
אני ממש מקווה. זה סוף העונה 4, אין לנו עוד...
לא, אנחנו נעשה עוד איזה שני פרקים, זה לא יכול להסתיים ככה, וגם יש לנו עוד 5 דקות לפרק הזה. אז דיברנו על ברנינגמן, דיברנו על מצפה, דיברנו על היפים, דיברנו אחי על הרווחה, דיברנו על ההוא ששכחתי כבר את השם שלו, על ליברטריאן.
סטוארט ברנט.
על החוף. אתה לא רוצה להגיד קצת על החוף, על ליאו אחי.
אמרת לך, הקולנוע זה המודחק, תמיד.
הקולנוע זה המודחק של החברה.
אז שהסרט הזה בדיוק עוסק, זאת אומרת, זה לא, אני לא חושב שהוא כזה חשוב במובן הזה, אבל הוא בדיוק כן גם עוסק בזה. זאת אומרת, אם אני זוכר נכון, זה קצת כזה באמת בעל זבוב כזה, נכון? זה נהיה קצת משהו כזה.
שם כן, שהוא כאילו מגלה שם את החוף הזה, עם כל ה...
בדיוק.
שזה כזה גן עדן, ואז לאט לאט דברים מסלימים, רציחות, בגידות, עניינים.
ואני חושב שבמובן הזה, הקולנוע שם באמת עוסק ברעיון של איך אתה יכול להקים או מהי באמת, כאילו, המתח הזה בין הפנטזיה של חיים מושלמים לבין לא, ואני חושב שכאילו, מין, אתה חושב על החיים האיפים, זה בדיוק מציב את ה, זה בדיוק עוסק בזה, וגם הפנטזיה של הברנינג מן, כאילו, ובכלל, החיים בקליפורניה. זאת אומרת, אתה כאילו חי מושלם, יש לך ים, יש לך הכל נוח. מצד שני, גם ברור שיש בעיות, כן? ואני חושב שהסרט הזה נועד להראות בדיוק את הבעיות האלה, וכמה הן בעיות בסיסיות, כמה הן בעיות הכי בסיסיות בעולם. כאילו, הניהול קהילה זה, זה, זה לא, זה שאלה מאוד מורכבת. ואיך אתה שומר על קהילה ועל זהות קהילתית, ואיך אתה מכיל חריגות בתוך זה, ואיך אתה מכיל בעיות, היא נורא משמעותית. אני חושב שאולי זה נקודה טובה, כן, להתקרב לסיום איתה של כאילו מין, לדבר על קונפליקטואליות. כי אני חושב שאחד הדברים הכי מרגיזים ב-IPUT היא באמת הלווי דווי הזה והכחשה של העובדה, והיא אולי אחד מהתובנות הבסיסיות של המרקסיזם, והוא זה שהעולם הוא מקום קונפליקטואלי, by definition, אנחנו, יש לנו, לא רק אינטרסים, יש לנו אינטרסים מעמדיים שונים, העולם בנוי במתח בין כוחות שונים, אם לא הפוכים, כמו שאמרתי, גם פרויד וגם מרקס מבינים את זה, מרקס מבין את זה במובן הכלכלי-חברתי, ופרויד מבין את זה במובן הפנימי, אבל אתה גם אוהב את אמא שלך וגם שונא אותה, ושום דבר לא יכול לפתור את הדבר הזה, ויש בהבנה של הקונפליקטואליות והפרדוקסים, משהו ענקי,
אמא שלי מקשיבה, את אמא שלי אני רק אוהב,
אבל יש משהו בהחלת הפרדוקסים האלה, שהוא תובנה אינטלקטואלית של 150 שנה האחרונות, 120 שנה האחרונות, ובדיוק ההיפיות לא עושה את זה. ההיפיות בדיוק מכחיש את זה שהבנו שהעולם הוא מקום מורכב, נכון? זאת אומרת, השקר הכי בסיסי בהיפיות היא, העולם הוא בעצם מקום נורא פשוט. וקצת אהבה לא תזיק. ואתה אומר, זה נכון, קצת אהבה לא תזיק, אבל זה לא מספיק, כי זה שאני נגיד יהיה נחמד לבוס שלי, לא בהכרח אומר שבסוף אני אקבל יותר כסף. ולכן אולי עדיף לי להתארגן כעובדים ולהקים איגוד, למרות שזה יוביל באמת לשיחה מאוד מאוד מעיקה. מול הבוסים שלנו, שבו אנחנו נגיד להם, אנחנו מבינים שזה מסובך לנהל עסק, אבל אנחנו כעובדים שלכם רוצים 20% יותר בשכר, ואנחנו חושבים שאתם יכולים להבין את הכסף הזה מהשכר שלכם, כהבוסים שלנו. אתה מבין מה אני אומר? ונגיד, היוניון הוא פשוט הדוגמה הכי בסיסית לאיך יש מתחים בין אינטרסים שונים בעולם, ולמרות שקצת אהבה לא תזיק, צריך להכיל את זה, כן? ואם האיפים אומרים לך, הכל אהבה, הכל זה, אז נגיד, זה לא יודע להכיל, כמו שהרבה נשים ב-60s וב-70s חוו, את המקום הזה של, אני לא רוצה להזדיין איתך עכשיו. וזה שאני שוכבת פה ארומה על אסיד, לא אומר שאתה יכול לגעת בי. אוקיי? כאילו, ובאמת האיפיות לא ידע להכיל את הגבולות האלה, בהרבה מובנים, גם הוא לא ידע להכיל את הגבולות של, לא, אולי עדיף לא לעשות אסיד כל יום במשך 3 שנים, כן? זאת אומרת, אולי אז זה כבר כן יש נזק. אולי אתה לא אמור לעשות יותר מ2-3, גג 4 גרם פטריות. אולי אם אתה עושה 6 גרם כל 3 שבועות, אז האיגו דאטה זה כבר מצטבר, ואתה נהיה לא איתנו, כן? ואולי אתה צריך לדעת את זה ולקבל את הבחירה הזאת באופן מודע, ואז לא במקרה מלא היפים נהיים מכורים גם להירואין. זאת אומרת, מגפת ההירואין גם נופלת על האיפים. זה לא רק על חיילים שחוזרים מווייטנאם, כן? בכלל, אפשר לטעון, ואני מכיר חוקר רופא ישראלי שמתעסק בזה הרבה, שהמשבר האופיאטים באמריקה, שאני ומיכל מרבים לדבר עליו, הוא גם משבר של מדינה שלא יודעת לקבל כאב. ולא יודעת לקבל את זה שבחיים לפעמים גם כואב לך, ולפעמים גם רע לך. והתפקיד של הרפואה הוא לא בהכרח למסך את כל הכאבים שלך, וזה מעניין שמשבר הסמים באמריקה הופך לימים לבוננזה כלכלית, שיוצרת משבר אופיאטים חדש, של בעצם הרואין שנוצר מחדש, תחת שמות חדשים, ועבר הסדרה קפיטליסטית, כן? אבל הדחפים האלה, המאוד מסוכנים האלה באמריקה עוד שם. נגיד, אתה יכול להכיל את זה שיש הרבה כאב, או שאתה יכול לחלופין לשנות את החברה בצורה כזאת, שבו אנשים לא יהיו בכאב כל הזמן. גם רעיון. או שתתן לאנשים, נגיד, טיפול רפואי אמיתי, ואז הם לא יצטרכו לחיות עם כאב מלא זמן, כי הם יכולים לעשות ניתוח, נגיד. אני חושב שזה הנקודות של...
וואי, מדבר על זה מלא, אחי, על הקונפליקטואליות.
לא, אבל אני חושב שזה בדיוק, זה הקור שם. השאלה זה אם אתה מכיל את זה שיש קונפליקטואליות בעולם או לא. במובן הזה, אני חושב שאם אתה משווה, וזה ממש עכשיו, אז היה פילוסופי לדבר על זה, אבל יש משהו נורא מעניין בישראל במובן הזה. כי אמריקה, למרות שהיא מדינה קפיטליסטית, וגם הקפיטליזם כאילו מכיל את הקונפליקטואליות, כי הוא אומר, כל אחד יזם, אמריקה, כמו שהגל מאבחן, היא בעצם המדינה היחידה בעולם שבנויה לא על עבר משותף, אלא על עתיד משותף. כל המדינות בעולם בנויות על עבר משותף, חיינו פה ביחד, עברנו את השואה עבר. אמריקה היחידה שבנויה על עתיד משותף. אתה יכול להגיע לאמריקה, ואתה תהיה אמריקאי, כי אתה משתתף בפנטזיה על זה שכולנו בונים את אמריקה. ואמריקה כולנו נהיה עשירים בעוד 15 שנה. המדינה של מהגרים עם עין על העתיד, כן? אז במובן הזה ישראל דווקא מציעה פתרון מאוד יפה, כי הציונות ובפרט הציונות והמדינה הישראלית שהתפתחה פה, הן מדינות קונפליקטואליות, היא דבר קונפליקטואלית שאומרת, יש פרדוקס בין יהודי ודמוקרטי לדוגמה, כן? או יש מתח בין יהודים וערבים, בין חילונים לדתיים, אז יש משהו מאוד בעיניי דווקא בריא, במדינה שמכילה את הקונפליקטים שלה. אני שומע הרבה שמאלנים, הרבה אנשים אומרים, אי אפשר, אנחנו, זה לא יכול להיות, זה, מה זה יהודית ודמוקרטית? ואני דווקא אומר, זה בדיוק הפרדוקסים שיש בתוך כל קהילה, ורק אנחנו איך לא מכילים אותם, או שואפים להכיל אותם באופן אחר, ויש משהו נורא בריא בזה, שנגיד אין הגדרה קבועה לציונות, ואנשים מתמקמים לאורך ה... מה שרובי ריבלין קינה כאילו 4 השבטים, לא משנה, שאנשים יש כל מיני מודלים שונים של הדבר הזה, זה הרבה יותר בריא בעיניי ממה שקורה היום באמריקה, שכן מדרדר קצת למלחמת דת, אתה מבין? זאת אומרת, בסוף אמריקה, איכשהו כן מדרדרת ל-white people שאומרים, it's a Christian country, ואתם האחרים גונבים לנו את המדינה, והם לא רואים שזה לא קשור לדעת, זה קשור למשבר הזה שדיברנו עליו, זה משבר הלאומי וההתפרקות של המדינה, שלא מספקת להם עבודות, ולא מספקת להם בריאות, ולא מספקת להם תשובות, ולא מספקת להם עתיד, ולא מספקת להם שום דבר שהמדינה הייתה אמורה לספק, ואז הם באמת לתוך הספייס הזה, נכנס טראמפ והרשתות, ו-next thing you know, אחי.
אך, אני רוצה להציע לך.
כן.
אני פשוט נגמר, באמת, זה נגמר מקסים. אני רוצה להציע לך
שפרק
הבא, פרק הבא יהיה עונה 5, והוא יקרא הפרק הקונפליקטואלי. האם הצינו את עונה 4?
יכול להיות שכן, יש כאילו איזה שתי נושאים שרוצים לדבר עליהם, האנונימיות והאתיקה של האנונימיות, אבל נראה לי שאתה צודק.
משהו כאילו נגמר, נכון? גם סיימת את זה כל כך יפה עם ה-next thing you know. אפשר כמה מילות סיכום? היה מקסים, למדנו הרבה.
AI, רצינו לדבר על AI, אבל בסדר, בסדר.
הוא תמיד יהיה שם, אתה תדחוף אותו מימין ומשמאל וזה. אחי, למדנו דברים. אני מרגיש שהשלמתי עם זה שאני לא אהיה הייטקיסט לעולם, ואני ממש בסדר עם זה. ומצאתי את החן בתחום, ועם זאת הסלידה היא אינסופית, אחי.
אנחנו מצאים שאני מאחלים בכלל מעמדית, אני אגיד שאני כן מאחל להצלחת ההייטק הישראלי, ובסופו של דבר אני ואתה כן חיים מהפירורים של הדבר הזה, אתה מבין? ואם זה ילך, אם הם יעזבו, זה יהיה די זין.
כן, אני לא נעים להגיד, את הכסף הכי טוב שאני עושה זה פודקאסטים להייטק.
אני לא עושה כסף טוב בשום צורה, אני פשוט רואה שהחברים שלי מרוויחים כסף טוב, ואז הם יכולים להרשות עצמם לעשות מינויים לדברים המפגרים שאני עושה, כמו הפודקאסט שלי או אפילו העיתון שאני עובד בו, אז תעשו מינויים.
הרגע שאתה כאילו מין נותן הצעת מחיר לחברת ההייטק, אל מול, לצורך העניין,
כמה... להרצאה בתיכון.
לא, כמה נניח, אתה יודע, אני ישבתי בשיחה עם אחותך
אתה יודע שהזמינו אותי מלא הרצאות בתיכונים? סורי. תמשיך להזמין אותי מורים, כן. ישבת עם אחותי?
בשיחת פתיחה לפודקאסט.
איך נקרא הפודקאסט שלו? תעשה לו פרסום.
מי בתור, אחי?
מי בתור, תקשיבו.
וישבתי שם, אמרתי לה, תקשיבו, אני צריך, אתם כאילו מאוד קוליות, אבל זה חייב, אני חייב איכשהו כאילו, איכשהו, מה, אני לא יכול לעשות עוד פודקאסט, לא בקצב, אני, אתה יודע, בסוף, אחי, כמה שאני מרוויח על פרק, נשים ביפ, סתם, לא צריך לשים ביפ, 200 שקל. אבל כשאתה יושב עם חברת הייטק, ואתה מציע להם פרק אחד שהוא אקסטרימלי כל כך הרבה...
2,000 שקל במקרה הלואו פרייס.
אחים, לא, אחי, בואו נצלם לכם זווית מימין, זה אחי, הפאקינג, לא יודע, הפרקים מגיעים לרמה של 10K, אחי, על כאילו, על שתי כן, מנהלים, כן. מדברים, סאס. אחי, על סאס, על דב-אופס, על כמה שכאילו...
אבל זה בדיוק האתיקה...
טוב,
זה כבר מבחינתי צריך להיות פרק הבא, אבל זה בדיוק המקום האתיקה הלא קונפליקטואלית שלנו. אנחנו בעצם כל העולם היוצר, בשלילה של העולם ההייטק, מאמין שצריך לעשות דברים רק אם אין בהם כסף, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו קודם כל מתחילים לעשות את הפודקאסט, ואז אחרי זה מנסים להביא, היה לי שיחה עם איזה חבר הייטקיסט על זה, ואז סיפרתי שהתחלתי, רק שאני ואתה התחלנו, ואז אני התחלתי את זה, ואז הוא אמר לי, אבל לא הבנתי, בשביל מי? זו שאלה ענקית, ואני כאילו מין, לא יודע, אחי, באמת בשביל מי?
עד כאן, עונה 4, אחי.
בשבילכם.
תודה רבה לעומר בן יעקב, ללהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית, לכל מי שהזין לנו, להייטקיסטים שישבו והכילו את כל ההשחרות, אנחנו אוהבים ומקבלים.
עונה 4, אחי, יאללה, ביי.